מסודרת בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא רוצה שניקח את הבריאה ונשכלל אותה, נעבוד עליה, ולכן אנחנו לא נשארים בטבעיות. אנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, ואנחנו אלה שמוציאים את הלחם, לוקחים את החיטה, מגדלים את החיטה, משנים אותה בצורה מלאכותית, ועל ידי זה אנחנו אוכלים את הלחם שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. כך גם בכוחות הנפש. אדם מתחיל עם מטען מסוים שהקדוש ברוך הוא שם בו, הוא צריך להבין ולתקן. לעבוד. בזיעת אפיך תאכל לחם, כך גם לגבי הנפש. ומה כן הערך של הטבעיות? הערך של הטבעיות היא מצד מה שכתוב בפסוק אשר עשה האלוקים את האדם ישר. יש באדם את היכולת להגיע לאמת, להגיע לישרות, להגיע לצורה הנכונה והאמיתית של האישיות שלו. שלא יבוא בן אדם ויאמר, תראה, נכון, כתוב בתורה כך וכך, אבל אני לא מסוגל. יש לנו כלל גדול בחז"ל. בלשון חז"ל כתוב שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריותיו. מסבירים המפרשים, מה זה בטרוניה עם בריותיו? הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו דברים בלתי אפשריים. לפעמים הוא דורש מאיתנו דברים מאוד קשים. לפעמים לא. כן. יבוא בן אדם היום בחיים המודרניים, יגידו לו, תדליק נרות חנוכה. בסדר, הולכים לחנות, קונים כמה נרות, זה עולה פרוטות. אם הוא בן אדם עם הכנסה בינונית, אין לו שום בעיה. קלי קלות, קיים מצווה. יש מצבים, כמו שהיה בימי החשמונאים, שבאו להדליק את המנורה בבית המקדש, היו צריכים לחפש שמן. בסוף לא מצאו שמן טהור, היו צריכים לשלוח לגליל שיביאו משם שמן. בינתיים, כמו שכולם יודעים, מצאו את פח השמן שנגנז. טוב, יש מצבים קשים, יש מצבים קלים. אבל גם המצבים הקשים, אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות, זה אפשרי. וכך גם במידות הנפש. כותב הרמב״ם, אדם לא נברא שהוא יהיה צדיק או רשע. מה זאת אומרת? אין כפייה של הקדוש ברוך הוא על דבר כזה. יש בחירה חופשית. אין בן אדם שיכול לבוא ולומר, הקדוש ברוך הוא יצא אותי כך שיש לי מידה רעה שאני לא יכול להתגבר עליה. יש מצבים מאוד קשים. יש מצבים שבן אדם יש לו נטייה מאוד מאוד חזקה לאיזה עניין. הקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד קשה ויתגבר, וזה אפשרי. ואז אנחנו באים לאדם ואומרים לו, דע לך שיש לך בפנים נשמה אלוקית, והנפש שלך מתאימה לנשמה הזאת. מתאימה אחרי עבודה, אחרי מאמץ, אחרי זמן, אבל אתה מסוגל, אתה יכול. זה אתה, זה האתה האמיתי, לא האתה שאתה רואה עכשיו לפניך. אבל זה הדבר האמיתי שיש לך. אז תדע לך שיש לך את זה. לכן באמת כל בוקר אנחנו אומרים, אלוקי נשמה שנתת בי, תהובי. להזכיר לעצמנו, לדעת מה יש בנו, לדעת את היכולת שלנו, למה אנחנו יכולים להגיע, זה חשוב מאוד. זה מבחינת האידיאל, מבחינת העיקרון, מבחינת היכולת להגיע לדבר כזה. אבל מבחינת המציאות העכשווית בהווה, האדם עכשיו כפי שהוא רואה את עצמו, יש בו חסרונות, יש בו חולשות, יש בו טעויות, יש בו דברים לא טובים. חלקים של הנפש שצריך לקחת אותם ולסלק אותם. לשנות אותם, לנתק אותם. עד כדי כך. מה אנחנו עושים לילד קטן, לתינוק שנולד? אנחנו לוקחים חלק מהגוף שלו, זהו, אין. לא טוב. מורידים אותו, אתה, זה, עכשיו אתה בסדר. עכשיו אתה בלי הדבר הזה. זה חלק מאוד קטן. וכמה דקות של כאב, לא נורא, מתאושש מזה מהר, ברוך השם. אבל בכל אופן, אצלת בזה רופא מומחה, יש בזה כאב, ויש בזה ניתוק של דבר שהתינוק נולד איתו. רבותיי, זה לימוד גדול. יש בתוכנו דברים שהם חלק מאיתנו, או שנולדנו איתם, או שהתפתחנו איתם, גדלנו איתם, קיבלנו אותם מהסביבה, לפעמים מאנשים טובים, ואנחנו חייבים, כדי להיות טובים, לקחת את החלקים האלה שהם חלקים מאיתנו כרגע, ולנתק אותם. יש דברים מדהימים יותר, שלא צריך לנתק, צריך להפנות לכיוון הנכון, צריך לשנות, צריך לבנות בצורה יותר אמיתית, אבל לא לפחד אפילו ממצב שבן אדם צריך להשתנות. זה לא קל. אני צריך לשנות את עצמי. אני צריך להיות לא מה שאני עכשיו, אלא להיות משהו אחר. זה עבודה קשה. צריך לזה גם סבלנות, כי אני היום לא מסוגל לראות איפה אני אהיה אחרי התהליך. אני צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. להאמין בתורה. לקבל את התורה בתור תורה, הדרכה, מורה את הדרך. ומתוך זה לבוא ולבנות, שאני עדיין לא יכול היום, זה בלתי אפשרי. אם אני פה, אני לא פה יודע מה יש שם. אפילו אם אני יושב פה, אני לא יכול לראות מה יש בחוץ. קל וחומר, אם אני נמצא במקום אחד, אני לא יודע איך אני אראה את הדברים, איך אני אגיש את הדברים, איך אני אהיה שאני נמצא במקום אחר. זה בלתי אפשרי. ולכן, יש הרבה פעמים גורם גדול של הטעיה עצמית. מהי הטעיה עצמית? בא בן אדם ואומר, אני מסתכל, האם טוב לעשות כך או לא טוב לעשות כך? הסתכלתי, חשבתי, הגעתי למסקנה שזה טוב. לא, זה לא טוב. איך אני יודע זה לא טוב? אם הייתי חכם, הלכתי לרב שלי. אולי בכל זאת מישהו העיר לי. אולי תפסתי את עצמי ברגע האחרון. אולי למדתי פתאום באיזשהו שיעור שהראו לי את הדברים. אבל מה שאני חשבתי מראשו טוב, הוא לא טוב. זה יסוד שגם הרמב"ם מניח אותו בפרק שלישי של שמונה פרקים. אדם שמידותיו לא מתוקנות, הרבה פעמים יסתכל ויראה את מה שטוב כלא טוב ואת מה שלא טוב כטוב. זה מצב לא פשוט. בא בן אדם ואומר, אני יודע מה טוב לי, אני מרגיש מה טוב לי, אני אחליט מה הדרך שאני צריך ללכת בה. יש ביטוי חריף בספר מוסר אביך, הסיכוי הרבה יותר גדול שאתה טועה מאשר שאתה צודק. לא פשוט. אדם מגיע לסמוך על עצמו. על מי הוא יסמוך? אדם מגיע לפעול לפי ההגשה שלו, לפי הנטיות שלו. כשאתה בא לתקן את האישיות, אתה צריך להבין שיש סיכוי יותר גדול שהחשיבה העצמית שלך, השיקול שלך, טועה מהסיכוי שהוא צודק. מבהיר, נכון? למה זה כך? וקודם כל תראו במציאות. רוב רובם של האנשים בימינו הולכים לפי ההגשה הטבעית. אם ההגשה הטבעית הייתה קנה מידה רציני, חזק, אמיתי, להתנהגות נכונה, אז התוצאה הייתה שבאות בני אדם היו עם מידות טובות, ועם התנהגות טובה וחיובית. זה נכון? לצערנו זה לא נכון. זה מאוד לא נכון. למה זה כך? כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו, זה חוזר לנקודה הראשונה שהתחלנו בה מסיום השיעור הקודם, לא נותן לנו את האפשרות באופן טבעי, בלי עבודה מאומצת, להגיע לאמת. אם היה אפשר להגיע בקלות לאמת, זה היה נחמד, היה עולם קל ונעים. בזיעת אפיך תאכל לחם. זה לא קל. אם כדי לאכול לחם, בן אדם צריך לעבוד שנה שלמה, לחרוש ולזרוע ולקצוע, לעשות את כל המלאכות עד לאפייה ולהביא הביתה את הלחם, אז במידות הנפש זה לא פחות נכון. הרעיון, התפיסה שזה קל, מה פירוש קל? זה טבעי, ככה אני, ככה אני מגיש, ממילא, ככה זה נכון. זה כבר טעות. וזה מביא לטעויות על גבי טעויות, על גבי טעויות, שבן אדם בונה לעצמו סגנון חיים והתנהגות והחלטות, הכל על סמך זה שכאילו הוא יודע מה הכי טוב לעצמו. ומתוך עצמו, לאחרים, לקשר שלו עם האחרים, להגיד לאחרים. רבותיי, קודם כל להבין, זה לא נכון. אדם לא מתקן את עצמו, אלא אם כן הוא מקבל על עצמו, כך כותב חובות הלבבות, הוא מקבל על עצמו שהוא צריך לעבור תהליך לא קל ולא נעים, שזה יהיה הפוך ממה שהוא חושב שהוא נכון. עכשיו כמובן, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, עוד רגע, אני רואה שיש הרבה שאלות, עוד רגע אני אסיים את הנקודה ואני אשמח לשמוע. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. כמעט לכל בן אדם, הקדוש ברוך הוא עושה פה חיים קלים, ושם חיים קלים, זה הולך לא טוב, זה הולך לא מהר. וביחד עם זה, יש הרבה נקודות שהוא צריך לעבוד קשה. ושהוא צריך להפוך את עצמו, צריך לשנות את גישתו, וכל מה שהוא חשב מתנפץ לו בפנים. וזה דיברנו, מי שהיה בשנה שעברה, דיברנו על תורת המשברים, שזה עניין מאוד יסודי ומאוד חשוב בכל מהלך חיי האדם. טוב, זה קודם כל הכלל. עכשיו, שאלות, כן, אתה הראשון.
דיברנו על זה
שאיפה
שהוא, אם רוב האנשים הולכים לפי הדגשה הטבעית, ואם יש חיתות טבע שלהם, אז הם הולכים בדרך מושחתת, כי בעצם שהטבע עצמו מושחת, אז הם הולכים לפי מה שהם קיבלו את עצמם, אבל טבע האדם זה לא בדיוק לעמול ולהשיג ולרצות ולהטיב עם הזולת, כי טבע האדם זה לקחת, וטבע האדם זה ללכת לפי היצרים של עצמו,
כן, עכשיו שוב נכנסת למושג של טבע. טבע, יש טבע גולמי. טבע גולמי, פירוש הדבר, החומר כפי שהוא, חומר הגלם. חומר הגלם של האדם, כמו חומר הגלם של כל הבריאה, צריך שינוי, צריך עבודה, צריך פיתוח. אבל זה עצמו שהוא צריך פיתוח, ובלי הפיתוח הזה הוא לא יצליח, כך הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. זה טבעי, במובן הכי אמיתי, במובן הכי עמוק. כמו שאדם שיושב כל היום ליד שולחן ולא מפתח ולא לא עובד עם השרירים שלו, לא עובד עם הגוף שלו, אז הוא לא יהיה במצב בריאותי טוב. אז נכון, יותר קל לו לשבת. אבל יותר בריא לו להתאמץ. בסדר? טוב. כן.
הפרשימה יש, אז להוסיף את דבריך, המסילת ישרים מדבר על זה, היכולת להיות תלמיד, אתה לא לראות את זה מהעיניים שלך, אנחנו רוצים לראות את העיניים שלנו, ולטעות את הטעויות, כמו שאומרים לך, זה לא יעבוד לך, לא, אני רוצה, לא משנה, אני רוצה ללכת בדרך שלי, לטעות את הטעויות, למרות שאומרים לך, יש גם תיאור כזה של הגן המבוכה.
כן.
עומדים למעלה, אנשים שכבר חיו את העולם הזה, ויודעים את זה. תלך ימין, תלך שמאל, לפי הדרך שלהם תגיע. הרבה אנשים קשה להם, מבחינת האגו, מבחינת מי שהם, מבחינת בישראל, הישראלים, שאני אשב עכשיו בזה ויראה מה התורה אומרת. נוכל להגיע למצב הזה קשה.
עכשיו, האמת היא, יפה, אהבה שלך, כן, אהבה שלך מאוד במקום, מאוד יפה. האמת היא שאדם צריך לדעת שהעבודה העצמית והכי טובה והכי אמיתית שלו היא לשמוע ולעשות.
לתלמיד.
להיות תלמיד, אבל התלמיד הוא לא אחד, אנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים, מה זה קשר בין רב לתלמיד? התלמיד הוא באמת לא אחד שיושב ככה ורק שומע את הרב. תלמיד יש לו עבודה מאוד גדולה ומאוד רצינית, שרק הוא יכול לעשות. אני רק אזרוק לכם הדבר שמבטא את זה בצורה יפה, פרפי שזה שייך לשיעורים הבאים. אומרת הגמרא, היה תנא גדול עצום רבי אליעזר. הוא היה תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי. אומרת הגמרא, רבי אליעזר מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. זה תלמיד. אין. דבר שהוא לא שמע מפי רבו הוא לא אמר. אז לכאורה, בן אדם הזה אין לו כלום, אין לנו רבי אליעזר, יש לנו רק רבן יוחנן בן זכאי. אבל אומרים חז"ל במקום אחר, שרבי אליעזר קם ודרש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. שואל הרב קוק, איך זה יכול להיות? הרי אם רבן יוחנן בן זכאי אמר אותם, אז שמעו. ואם רבן יוחנן בן זכאי לא אמר אותם, אז רבי אליעזר לא יגיד. עונה הרב קוק, התשובה היא פשוטה, רבן יוחנן בן זכאי אמר אותם, אבל חוץ מרבי אליעזר אף אחד לא שמע אותם, כי הייתה לו שמיעה מיוחדת, יכולת מיוחדת, הוא כל כך היה דבק ברבו, שהוא שמע מרבו דברים שאף אחד אחר לא קלט. ואז כשהוא עמד ודרש את הדברים האלה, והסביר אותם לציבור, אז הוא אמר דברים שהוא שמע מפי רבו, אבל אלה היו הדברים שחוץ ממנו לא שמעתן אוזן מעולם. זאת אומרת, יש מקום גדול לפיתוח אישי של האדם, לתפקיד ייחודי של האדם, גם אחרי כל זה שהוא כל כולו שומע מפי רבו ומקבל, ובאמת אומר, אני לא רוצה שום דבר שלא קיבלתי מרבי, לא קיבלתי מהתורה, לא קיבלתי מהקדוש ברוך הוא. אבל זה לא מבטל את התפקיד שלו. הטעות היא, וזה הייתה מאוד בצדק, הטעות היא שבן אדם בא ואומר, אני רוצה להיות אני בעצמי, אז אני לא רוצה לשמוע. אם אתה לא תשמע, לא תהיה אתה בעצמך. אדם בא ואומר, אם אני אשמע, איפה אני? לא, אתה תשמע, ואתה תקבל, ואתה תהיה אתה במובן הכי אמיתי, הכי גדול, הכי רציני, והכי מחדש. אין אף אחד אחר שיוציא לפועל את הדברים של הרב שלך כמו שאתה תוציא אותם מלפועל.
איך זה? כי זה מה שאני שומע אקיס. מה לך זה? אני שומע...
אתה שומע ואתה צריך לבצע. אתה שונה ממנו וממנו וממנו. אין אף בן אדם בעולם שדומה לך. זה הפלא של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, אדם יוצר יצירה, היצירה הזאת דומה לשנייה, דומה לשלישית, הקדוש ברוך הוא יוצר בן אדם, כל בן אדם שונה. כשאתה תשמע מהתורה מה לעשות, ותעשה בדיוק מה שהתורה אומרת, אתה תצא שונה לחלוטין מכל בן אדם אחר. זה יהיה חידוש גדול מאוד. זה שהתורה מתגלית אצלך, זה חידוש. זה התפקיד שלך בעולם לגלות את התורה בחיים שלך. והם שונים מחיים של כל אדם אחר בעולם. אם תעשה את זה בצורה גדולה, זה גם ישפיע כלפי חוץ ויראה לאנשים האחרים את הגדלות של התורה, בצורה היפה ביותר. בסדר? מובן?
יש עניין
ששמעתי
שמאז
בריאת
העולם, יש איזה
מישהו
שהוא הגיע לאיזה מקום אחר, חוזרת למשהו, מישהו
שאחר
עשה.
כל
אחד יש לו...
טוב, זה כבר העניינים של סתרי תורה. באופן עקרוני, כל בן אדם צריך לדעת שיש לו תפקיד ייחודי. האם התפקיד הזה יש בו דברים שהיו קודם או לא היו קודם, זה תשאיר למעמיקים שמעריכים את הדברים האלה. אתה אדם מיוחד, ואתה צריך לדעת שאתה אדם מיוחד. לא להתגאות, אלא לדעת את האחריות שמוטלת על הכתפיים שלך לפתח את עצמך. אף אחד אחר לא יכול לפתח אותך. אבל איך תפתח את עצמך? לא על ידי זה שתגיד, אני כבר יודע. אני לא יודע כלום. אני צריך לשמוע. אני מגיש. לא. אנשים באים היום, פעם נתתי שיעור שלם, יש את זה, נדמה לי, בתקליטור, על בחיבת בן זוג, על מה שקוראים היום אינטואיציה. בא בן אדם ואומר, אני, האינטואיציה שלי אומרת שאני צריך לעשות כך וכך. זו טעות מאוד גדולה. המושג של אינטואיציה, כפי שהוא קיים, קיים במציאויות אחרות לגמרי. דיברנו על זה בעריכות, שאינטואיציה אמיתית היא בנויה על ניסיון חיים, על הרבה ידע, על הרבה תרגול. זה גם כן דבר שמצריך הרבה עבודה. ואז לפעמים, אדם מומחה, יש לו אינטואיציה אמיתית. אבל אדם שפשוט, אדם רגיל, אדם כולנו, אדם בא ואומר, האינטואיציה שלי אומרת שאני צריך היום לעשות כך וכך. זו לא אינטואיציה, המילה הנכונה בעברית היא הטעיה עצמית, רבותיי. זהירות. כן. זה מה שהזכרנו בהתחלה, נכון, ודאי. אבל קוק זצ"ל כותב שאדם צריך להאמין בחייו. מה זה להאמין בחייו? להאמין שאתה יכול להגיע למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שאתה יכול להיות טוב. לא שאתה טוב עכשיו. הרב קוק חולק על הרמב״ם? הרמב״ם אומר שבן אדם יש לו מידות רעות, הוא חייב לתקן אותה. הרב קוק לא חולק על זה. כל ספרי המוסר כולם בנויים על זה שבן אדם הוא לא מושלם. וצריך לתקן. אז למה הרב קוק אומר שאדם צריך להאמין בחייו? כי לפעמים, מרוב שבן אדם כותב, בן אדם קורא בספרי מוסר שהוא לא בסדר, הוא מתייאש. הוא אומר, טוב, אני לא בסדר. אז שאני אשאר לא בסדר, אין לי כוח, אני לא יכול. בא הרב קוק ואומר, אדם צריך להאמין בחייו, אתה מסוגל להיות צדיק. אבל צבי יהודה זצ"ל כותב בספר לנתיבות ישראל, יש כלל בהלכה שאין אדם משים עצמו רשע. אני רוצה להרחיב את הכלל הזה מתוך המקורות, ומביא שם שאדם לא יכול לא רק להגיד על עצמו שהוא רשע, שהוא פגום, שהוא לא בסדר, אלא אדם לא יכול גם להגיד על עצמו שהוא לא צדיק, שהוא לא חסיד אפילו. מה? אתה לא צדיק? איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא לא נתן לך כוח להיות צדיק? תאמין בעצמך שאתה מסוגל, הרגע, להחליט להפסיק עם כל הדברים השליליים ולהיות צדיק, צדיק גדול, חסיד, אדם מעולה. אתה מסוגל, תאמין בעצמך שאתה מסוגל. עכשיו, אחרי שהחלטתי, יש לי עבודה. יש לי, זה ככה, אני צריך עכשיו להתחיל לעבוד קשה. אבל ברגע שאני החלטתי, אני כבר עשיתי משהו עצום. אומרים חז"ל, יבוא בן אדם, הוא מסכן, כל החיים שלו, הוא היה פושע, גנב, ולא יודע מה עוד, והוא בא לבחורה צעירה, את מוכנה להתחתן איתי? אני מוכנה להתחתן איתך, בתנאי שתהיה צדיק. בא יהודי, יש דבר כזה, היום אנחנו נתחיל לעשות כך, אבל יש דבר כזה שאדם מקדש אישה על תנאי. לוקח את הטבעת, אומר לבחורה הצעירה הזאת, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל בתנאי שאני צדיק. כולם יגידו, מה, היא לא מקודשת, זה צדיק זה? זה גנב, זה פושע. לא, אומרים חז"ל, הוא עכשיו קידש אותה באמת, היא אשתו, כי ברגע הזה הוא התחרט על כל מה שהוא עשה, הוא החליט לעזוב את כל החיים הישנים שלו, יש לו כוח לעשות את זה. עכשיו הוא יצטרך לעבוד עבודה מאוד קשה, מה יהיה עם כל ההרגלים שלו וכל החברים שלו וכל, אין לו כלום ביד, הוא צריך להתחיל את הכל מחדש, אבל יש לו את האפשרות. כן.
אז אם לפי זה האדם שמגיע לתורה צריך לשלול כל דבר בחיים שלו ולהתחיל דבר חדש לגמרי?
לא לשלול את כל דבר בחיים שלו. אני אמרתי שהקדוש ברוך הוא, כשם שעושה לנו עבודה קשה, כך הוא עושה לנו גם עבודה קלה. כשם שהקדוש ברוך הוא מתנהג, מי שהיה בשיעור הראשון על משיב הרוח ומוריד הגשם, שהקדוש ברוך הוא יש לו מידת החסד ומידת הגבורה. מידת החסד היא שאדם יקבל את הכל מוכן, מושלם. מידת הגבורה היא לגרום לנו לעבוד. אז הקדוש ברוך הוא עושה עם כל אדם ואדם גם מידת החסד וגם מידת הגבורה. מידת החסד שאתה מוצא דברים, פתאום אתה מקבל מתנה מהשמיים. איזה יופי. זכיתי. איך הגעתי? לפעמים אנשים אומרים, אני לא יודע איך אני הגעתי לפה. החברים שלי מסביב עברו את אותו מסלול שאני עברתי ואף אחד מהם לא הגיע. הקדוש ברוך הוא הזימן לי, אפשר לי, פתאום זה יסתדר ככה. נפלא. זה עבודה קשה? זה בכלל לא עבודה קשה. הקדוש ברוך הוא עושה לנו חסדים. לפעמים בן אדם, הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד, נותן לו מידות טובות. יש אנשים שנולדים עם חלק מהאישיות, בצורה נפלאה. האדם הזה הוא טוב מעצם טבעו. מה, זה לא עבודה קשה? חס וחלילה. אמרנו, מי שאין לו עבודה קשה הוא מסכן. אבל החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתו, זה שהוא נתן לו בנקודות האלה, בתחומים האלה, דברים שהוא לא צריך לעבוד עליה. איך יודעים מה צריך לעבוד ומה לא צריך לעבוד? אז זה באמת העניין שצריך לשאול, צריך ללמוד, צריך לקבל ולעשות רב, ונדבר על זה בעזרת השם בשיעור הבא, כדי שבן אדם ידע מה העבודה שהוא צריך לעשות, ומה הדברים שהם טובים. אספר לכם סיפור פיקנטי. פעם באה אליי בחורה צעירה עם שאלה. אמרה לי, תשמע, אני נורא חוששת שאני לא מקיים את מצוות כיבוד אב ואם. אמרתי לה, למה? באמת, תראה, אני, המשפחה שלי לא כל כך דתית, אבל הם שלחו אותי למוסד דתי טוב, והם מאוד מרוצים מזה. וכל פעם שאני בא הביתה, אז שואלים אותי, מה צריך לעשות? הורים שלי שואלים אותי, מה ההלכה פה, ואם היינו בסדר, וניסינו לעשות את מה שאמרת בפעם הקודמת, אבל אולי לא הצלחנו, תגיד יד אם זה טוב. ואני מוצאת את עצמי כל הזמן, מהירה הערות להורים. הם מבקשים. אומר להם, זה בסדר, זה כן טוב, זה לא טוב. אני מרגישה שאני לא מספיק מכבדת אותה. אמרתי לה, תראי, זה משהו נפלא. ההורים שלך רוצים את זה. הם מבקשים את זה. דרכך הם חוזרים בתשובה ומתעלים ומתקנים. את לא באה להעיר להם. אם הם היו באים ואומרים, תראי, תעשי מה שאת רוצה, אל תגידי לנו. אז אסור לך להעיר. אז זה הייתה בעיה של כיבוד הורים. אבל כשהם באים ומבקשים את זה, ואת עושה את זה בעדינות, לא בביקורת, ודאי, היא אומרת, אני מפחדת, אני לא רוצה להגיד עליהם ביקורת, אני עושה את זה הכי בעדינות שאפשר. אמרתי לה, אשריך, ומה טוב חלקך, ומצוין. אז מה למעשה קרה פה? קרה פה דבר נפלא, לא רק שקרה פה דבר נפלא במשפחה של הצעירה הזאת, אלא היא שאלה, היא עשתה דבר, ולא הייתה בטוחה שזה טוב. והתשובה שלי הייתה, כל מה שאת עושה הוא טוב, הוא מעולה, הוא משובח. יפה. מקבלים תשובה כזאת. בן אדם מרגיש נחמד, הנה, עשיתי, הלכתי בדרך הנכונה, שאלתי. אז עכשיו אני יודע שזאת הדרך הנכונה, ואני יכול להמשיך בה. ולעומת זאת, כמה וכמה פעמים בן אדם בא ושואל, אומרים לו, לא מצטערים, אבל אתה צריך לעשות הפוך. אז זה לא שבן אדם צריך פתאום להגיד, כל מה שהיה זורקים לפח. לא זורקים שום דבר לפח. כל דבר בודקים. את הטוב מחזקים. מה שאפשר לשמוע ולתקן ולשפר, משפרים. וגם לדעת שיש דברים לא נעימים וקשים שצריך כן לקחת ולנתק. להוביל. אנחנו לומדים פה פסחים במכון מאיר. יש ביעור חמץ. זה פעמים חמץ שבן אדם צריך לבוא ולקחת ולסרוף אותו. פעמים אין ברירה, זה מה שצריך לעשות. בסדר? כן.
היום בתחום, למשל, תחום הפסיכיאטריה, תחומות נפש, אנשים מקבלים תרופות, והשיעור הרופא הוא בדעה שרק בדרך התרופה אפשר לרסן או לעזור למישהו. אני יודע גם אצל ילדים שהם בעלות היום בריכוז, אז נותנים להם איזשהו תרופות. אז האם זה מסתדר עם מה שאני הבנתי מהרב, שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד את האפשרות בתוכחות בעצמו לתקן את הדברים
האלה? אני דיברתי על תיקון דבר שהוא טוב או לא טוב. זה בחירה חופשית. כמו שבן אדם יש לו בחירה חופשית, לגנוב או לא לגנוב, לשמוע שבת או לא לשמוע שבת. אז יש לו בחירה חופשית להיות אדם עם מידות טובות, עם אישיות טובה או לא. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לבן אדם בחירה חופשית שכל באדם יבוא ויאמר, אני רוצה להיות בגובה הזה, ברוחב הזה, עם בריאות כזאת. לא מצאנו אף פעם דבר כזה. הנה, יש לי משקפיים. יכולתי להגיד, מה? אני לא רוצה משקפיים. זה לא נוח שיש משקפיים. אני רוצה ראייה טובה, מושלמת. יש לי בחירה חופשית? אין לי בחירה חופשית. כך שיש בן אדם שלא עלינו נולד עם איזשהו חיסרון מבחינה רפואית. כשם שזה נכון בתחום הגוף, כך זה נכון גם בתחום הנפש. יש בן אדם שנולד עם מחלה נפשית שהנפש שלו לא מתפקדת בצורה נורמלית כמו בני אדם אחרים. ולפעמים הפתרון הוא פתרון של תרופות. זה דווקא חסד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בדורות קודמים חלק מהאנשים האלה, המסכנים שנולדו עם בעיות בנפש, היו מחוסלים לכל החיים. אדם כזה, כל מה שהיה אפשר לעשות איתו, היה לסגור אותו במוסד, לנעול את הדלת ולתת לו אוכל שלא יזיק לעצמו ולאחרים. והיום הקדוש ברוך הוא נתן לנו לגלות תרופות חדשות, שיכולות לקחת בן אדם כזה ולהפוך אותו לאדם נורמלי. שיהיה אדם בריא ויתפקד. תמים, לא בריא לגמרי, הוא עדיין צריך, יש לו מגבלות מסוימות. זה חלק מהרפואה. זה תחום שהוא תחום שנלווה לתחום של רפואת הגוף. זה נושא ארוך שגם כן דיברנו עליו כמה פעמים, הנושא של הפסיכולוגיה. אני לא רוצה בשלב הזה של השיעורים להיכנס בעומק לנושא הזה, אבל זה גם שייך לנושא שדיברנו של טבעי ומלאכותי. כשם שיש צד מלאכותי שאדם צריך לעבוד על עצמו, כך שלפעמים יש צד מלאכותי שאדם צריך תרופות כדי לתפקד, כדי לתקן.
הבעיה זה התשטוש, כי אפילו יש אדם שהוא מאוד כעסן, אתה יכול לתת לו מספיק תרופות, אז הוא לא יהיה כעסן. אז השאלה...
אם האדם במצב שהוא מסוכן, עדיף לצערנו שהוא יהיה מטושטש וישר שיהיה מסוכן. אם האדם יכול להזיק לאחרים, זה חטא גדול להזיק לאחרים. עדיף שהוא יהיה מטושטש ולא יזיק לאחרים, ויש אדם שיכול כן להזיק לעצמו. עדיף כמובן שיהיה מצב שיינו לו תרופות שיוכל לתפקד. זה מצב עצוב, אבל זה לפחות התקדמות יחסית למה שיכול לקרות. צריך הרבה זהירות, זה נושא שלם, זה נושא לא פשוט, כל השימוש הזה בתרופות פסיכיאטריות. אבל לא צריך להתייחס לזה כאילו אנחנו פוסלים את הנושא מכל וכל. וזה לא שייך לנושא של הבחירה החופשית. בחירה חופשית זה תחום אחר. זה תחום, כפי שאמרנו, שיבוא בן אדם ויתקן את מידותיו. זה יש לו בחירה חופשית. להיות טוב או לא טוב, זה יש לו בחירה חופשית. אין לו בחירה חופשית להיות בריא או לא בריא, חוץ מדברים שהוא יזיק לעצמו חלילה. אין לו בחירה חופשית להיות עני או עשיר, גבוה או נמוך. הבחירה החופשית מוגבלת, אבל היא מוגבלת דווקא לנקודה המרכזית. כפי שאומרים חז"ל באחד המאמרים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מחליט מתי אתה נולד, איפה אתה נולד, מי המשפחה שלך, מה קורה מסביבך, אבל יראת שמיים, ההחלטה להיות טוב או לא טוב, לעבוד את השם, זה בידיים שלך.
לזהות במדויק איזה דברים הם בתחום של הבחירה החופשית של בן אדם. זה מה שאנחנו מדברים כרגע. ואיזה דברים הם לא בתחום של זה?
כלל גדול אומר הרמב״ם. דבר שיש ציווי בתורה, יש לך בחירה חופשית. זה מה שאמרנו בתחילת השיעור, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו לעשות דברים שאנחנו לא יכולים לקיים. אם יש ציווי לשמוע שבת, יהודי, יש לו בחירה חופשית לשמוע שבת. כתוב גם בהלכה שאם אדם אנוס, אז זאת מציאות אחרת. יש מצבים, יבוא בן אדם יכניס אותו לכלא, לא יינו לו לשמוע שבת. אבל במצב נורמלי, אדם יש לו בחירה חופשית. כיוון שיש בתורה ציווי על תיקון המידות, וזה מובא בהלכה, אז האדם יכול לתקן את מידותיו. כיוון שיש ציווי בתורה להיות אדם ישר, אז האדם יכול להיות ישר. בסדר? מובן. כן, עוד שאלה ואז נמשיך הלאה. כן.
אם כולם מתנהגים לפי הטבע, כמו שדיברנו, שבדרך כלל כולם עושים לפי הטבע, אז מה...
לפי הטבע הגולמי, לפי מה שהם קוראים אינטואיציה. כן, אנשים הולכים לפי ההטעיה העצמית ולא לפי תיקון המידות.
אז מה גורם לי, או לבן אדם, לתקן את המידות, כי בעצם הוא נמצא בג'ונגל, אז יותר גרוע. הוא צריך להגן על עצמו, הוא צריך...
יעקב אבינו נקרא יעקב איש תם, ישר. יעקב הוא מידת האמת. יעקב, נכון, היה צריך להתגונן מפני לבן. כשהוא הגן על עצמו מפני לבן, היו דברים שהיה מותר לו לשנות. כן? הוא אמר ללבן דברים שיתאו אותו. אבל יש לזה גבולות, יש לזה כללים, יש לזה הלכות, ויעקב לא מפסיק להיות איש אמת ואיש ישר גם בתוך הג'ונגל. זה קודם כל הוא חייב לעצמו. יש הבדל בין התגוננות, שזה דברים יוצאים מן הכלל, דברים שיש להם גבולות, לבין האישיות הבסיסית שבן אדם בונה לעצמו. אם אדם לא יבנה לעצמו אישיות של טוב, אישיות של אמת, אישיות מתוקנת, לא יקרה שום דבר כשהוא יבוא ויגיד אני מתגונן. בסדר, טוב מאוד, אבל אתה לא טוב. אתה מבין מה שאני אומר? אתה צריך להיות טוב קודם כל לעצמך, ולא משנה שכולם מסביב הם לא טובים. ואז, על גבי הטוב שלך, אתה תשאל, שאל הלכה, מה אני עושה כשאני יודע שההוא לא טוב, ואני צריך להגן על עצמי? זה שכולם לא בסדר, זה לא פותר אותך. מצבים, אומר הרמב״ם, שבן אדם צריך לברוח. אי אפשר. אני לא יכול להיות בן אדם טוב בחברה הזאת. קום, עזוב. אבל אנחנו ברוך השם לא במצב כזה. טוב, אבותיי, אז הגענו לזה שהמרכז הוא לעבוד. יש לנו משימה. איך מתחילים לעבוד? אז אני הבאתי לכם דוגמה קודם. של אדם שמחליט בבת אחת, רוצה להתחתן, זהו. זרקתי את הכל, מי עכשיו אני צדיק? זה נשמע רחוק, קרה יוצא מן הכלל. האמת היא שכולנו עושים את זה. בא יהודי, כל שנה, ראש השנה, יום כיפור, אשמנו, בגדנו. אני רוצה להיות טוב. קם ביום אחרי יום כיפור, אני רוצה להיות טוב. מה קורה? ככה. לפעמים הוא מצליח, לפעמים לא. בא עוד שנה. השנה אני באמת רוצה להיות טוב. עוד פעם לא הולך. גם באמצע השנה. יש יהודי שהוא כועס מאוד בקלות, אומר, אני עכשיו חייב להפסיק לכעוס. מהיום והלאה אני לא כועס. יום, יומיים, שלושה, לא הולך. ננסה עוד פעם. בסוף הוא אומר, ריבונו של עולם, אני לא מצליח. ניסיתי, וניסיתי, וניסיתי. ולא הצלחתי. מה אתם אומרים? נכנס לייאוש. אבל זה נכון שהוא ניסה ולא הצליח?
לא נכנס
לעומק
העניין.
כן, זה
נכון,
עובדה.
עובדה
שכולו
הצליח. אך
הוא
ניסה,
אך הוא מקבל
שכה
מזה, אבל
עובדה ש... יש גמרא מאוד מעניינת. אומרת הגמרא, יגעת, תמצת, ולא מצאת, אל תאמין. לא יגעת, לא התאמצת, ומצאת, אל תאמין. יגעת ומצאת, תאמין. זה כלל מאוד מאוד חשוב בנושא שלנו. מה זה יגיעה? קיבלנו על עבודה. מה צריך לעשות? צריך לעשות הרבה מאוד. קודם כל, צריך ללמוד. יש ספרים שלמים, הבאתי דוגמה, אדם כועס. יש ספרים שלמים על הנושא של כעס. בסדר, אמרת ביום כיפור, ברוך השם, טוב מאוד, אמרת, אני לא אכעס. אבל מה זה כעס? מה הקושי? מה הפגם? מתי זה בא? אתה לא יודע כלום. אתה מסוגל לעבוד בלי לדעת כלום? זה עבודה רציני? לא יגעת. אל תאמין. קודם כל, עבודה של הכנה. עבודה שכלית, רצינית, למצוא את הספרים, לשאול מה הספר, מה לעשות. שלב ראשון. שלב שני, צריך לבחון. יופי, למדתי את כל הספר, אני יודע שאסור לכעוס. מה אני עושה נכון ומה אני עושה לא נכון? אולי זה, פה זה נכון לכעוס? צריך לבוא, וזה מצריך הרבה פעמים התייעצות, כמו שהאמנו כמה פעמים במשך השיעור הזה, לבוא ולהתברר ולשאול, מה, איפה אני לא בסדר? שלב שלישי, צריך לעשות תוכנית פעולה מפורטת. מתי אני כועס? מתי אני לא כועס? מה גורם לי לכעוס? איפה זה קורה? מתי זה קורה? עכשיו נתחיל לחשוב, איך אני יכול למנוע את הדבר הזה? זה מצריך תכנון מאוד מדויק. כמו מבצע צבאי, מי שקצין יודע מה זה לתכנן מבצע, אתה צריך לדעת איפה, מה המטרה, איפה הכוחות, מה דרכי הגישה. צריך המון דברים לתכנן. טוב, עכשיו יש תוכנית עבודה. ועכשיו יש כלל גדול מאוד בעבודה הזאת. לא מנסים לפתור את כל הבעיה בבת אחת. בכלל, כל כלל יש היוצאים לכלל. יש מצבים שבן אדם אומר, די, מכאן והלאה אני מפסיק. עם תוכנית, עם הכנה, עם מבט בדיוק איפה ומתי ומה. אבל בדרך כלל, אדם עושה צעד קטן, ועוד צעד קטן, ועוד צעד קטן. צריך לתכנן את הצעדים הקטנים. הדבר, מישהו פעם אמר לי, אדם חכם, איזה צעד עושים? הכי קטן שיכול להיות שיש בו התקדמות. זה כלל מאוד מעניין. יודע כלל, אדם אומר, בוא נעשה הרבה. טוב, אני לא יכול לעשות את הכל בבת אחת. כך אמרו לי בשיעור במכון מאיר. אז אני אעשה חצי. אתה עושה את הדבר הכי הכי קטן. למה? בוא, אנחנו רוצים להתקדם מהר. יש לזה סיבה פשוטה. שתי סיבות. סיבה אחת היא סיבה פסיכולוגית. דיברנו עליה לפני רגע, ועכשיו נבין אותה יותר. אדם אומר, ניסיתי ולא הצלחתי, זה פתח לייאוש. כמה שתנסה דבר יותר גדול, יש יותר סיכוי שלא תצליח. שימו לב, כמה שאני אעשה דבר יותר קטן, יש יותר סיכוי שאני אצליח. וכשהמבט שלי הוא כזה, אני גם אומר, ניסיתי, ננסה עוד פעם. הרי אני עושה ניסיון, אני לא פותר את הבעיה בבת אחת. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מדברים על תהליך, על שינוי. על בן אדם שלוקח את עצמו בידיים ועושה ממנו משהו אחר ממה שהוא היה, עושה לעצמו משהו אחר ממה שהוא היה קודם. הזכרתי כבר בהתחלה שאדם לא יודע, לא יכול לראות היום איך הדברים יראו כשהוא מסיים את התהליך. זה דומה למושג שאנחנו קוראים לו עיכול. אדם מעכל את האוכל. כמו שאדם מעכל אוכל, אדם מעכל מציאות חדשה. כל אחד יודע שכשאוכלים, צריך לחתוך את האוכל לחתיכות קטנות, כדי לעכל. כשמתקדמים, כל פעם שאתה תופס משהו, אם תפסת אותו, אם בנית אותו, יש את הסיכוי המרבי שבנית אותו בצורה אמיתית. את הדבר הקטן הזה עשית באמת. עשית אותו פעם אחת, עשית אותו פעם שנייה, ופעם שלישי, והדבר הזה בסוף יהפך לחלק ממך. ברגע שתיקח במקום יחידה אחת, שתי יחידות, זה לא פי שניים יותר קשה. זה הרבה יותר קשה. כי כל יחידה שונה, וכל דבר זה מושך לפה, וזה מושך לשם, ואתה צריך לעקר שני דברים בבת אחת, זה כבר משימה מסובכת. תעקר דבר אחד, יש לך את הסיכויים הכי גדולים. עכשיו שוב, זה לא כלל מוחלט, שאף פעם אסור להתקדם יותר מהר, אבל זה מבט מאוד חשוב על כל מה שאנחנו עושים. איך אני עושה את זה? כפי שאמרתי, אני מתכנן. אני יושב לעצמי ואומר, אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת. מה הדבר המעשי הכי קטן שאני יכול לעשות שיזיז אותי מאיפה שאני נמצא עכשיו למקום חדש? לא לפתרון מוחלט, למקום חדש. מה אני יכול לעשות? אני צריך להתייעץ עם מישהו מומחה, להתחיל להבין איך עושים את זה, מה עושים, מה האפשרויות, לא תמיד אני רואה בעצמי. אבל אם אתה יכול לחשוב על דבר כזה ואתה עושה אותו, התקדמת, השתנית. תעשה אותו פעם אחת. יפה? שכוח. תרשום לעצמך הצלחה. תעשה אותו עוד פעם. עוד פעם לא הצלחתי. לא הצלחת, לא נורא. אתה בדרך. תנסה פעם שלישית. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, בסבלנות. זאת עבודה מעשית של שינוי. ניסית אותו 15 פעמים ולא הצלחת, יכול להיות שאתה פונה בכיוון הלא נכון. או שתנסה בעצמך נתיב אחר, כיוון אחר. תנסה מה שקוראים היום חשיבה יצירתית, משהו שלא חשבת עליו, או באמת תלך להתייעץ. רבותיי, זה מבט על התחלת העבודה המעשית, איך אנחנו מתחילים לעבוד. עבודה רצינית, עבודה מתוכננת. תכתבו את הדברים. כן.
יש לי שאלה, מבחינת איך שהנפש שלנו בנויה, האם יש אפשרות לבן אדם לעבוד על יותר מדבר אחד? כדי לא...
יש אפשרות לאדם, שאלה טובה, יש אפשרות לאדם לעבוד על יותר מדבר אחד. כמובן, כמה שאתה עובד על יותר מדבר אחד, זה נהיה יותר קשה. אבל, לפעמים אדם עובד על דברים שונים, בתחומים שונים, הם לא נוגעים אחד בשני. לפעמים יש לאדם זמן, הוא יכול לעבוד על שני דברים. אם הוא יעשה את התכנון בצורה מדויקת וטובה, הוא ידע שהוא עובד על זה, ואיך הוא תכנן לעבוד על זה, והוא ידע שהוא עובד על הדבר השני, ואיך הוא תכנן לעבוד עליו, יש אפשרות כזאת. בסדר?
אפשר שאלה אחת?
כן.
אחד מהדברים שאני
מתכוון
לעשות,
זה
לעשות
את
השאלה,
מתי הוא מיצה את העבודה?
מתי הוא
מיצה
את העבודה, מתי הוא יכול להמשיך הלאה למשהו אחר?
זה שייך להתחלת העבודה. אמרנו שבן אדם צריך ללמוד כדי להגדיר מה טוב ומה לא טוב. עכשיו שהתשובה היא פשוטה. אם הגעת למצב שאתה עכשיו טוב, פתרת את הבעיה. אז יפה. אז עכשיו תעבור לנושא אחר שבו אתה במצב לא טוב. כמובן שגם אחרי שבן אדם מגיע למצב שהוא תיקן את הפגמים הגדולים, יש לו עדיין מה להתקדם. הצדיקים כל החיים שלהם חוזרים בתשובה. אדם אומר, אתה רואה אותו, ואתה אומר, איזה בן אדם טוב, הוא צדיק, הוא לא כועס, הוא סבלן, מצד שני, הוא זריז מאוד. לכאורה, הוא עשה את הכל. אבל הוא יודע שבכל אחת ואחת מהמידות האלה, או לפחות בחלק מהן, יש לו עוד מה להתעלות, עוד מה לתקן. אז הוא מגדיר לעצמו מטרות. אני עכשיו רוצה להגיע, אני נמצא במקום כזה וכזה, אני רוצה להגיע יותר גבוה. מגדיר מטרה, מתקדמת. כשהוא מגיע אליה. יפה? עכשיו אפשר לעבור על דבר אחר. שוב, הכל תלוי בהבנה וביכול. ועל פי זה אתה עובד. צחי, אתה רצית לשאול?
אני.
כן.
רוצים עכשיו לשאול, יש מצבים שיש לך כמה מיודו שאתה צריך לשאול, בן אדם שיש לו כמה אופנים שאתה צריך לעשות. קצת קשה להחליט, נגיד בן אדם הוא גם קצת כעסן, והוא גם קצת מנסה לשמור על העיניים, והוא גם קצת מנסה להיות בכיבוד אביהם, וכל הדברים חשובים, וברור שיש חלק מהדברים שהם יותר חשובים, אבל יש דברים שהם באותו מידה חשובים, ומאוד קשה להתמחות.
כאן אני לא אגיד כלל, אני אגיד לך להתייעץ. כי זה תלוי בפרטים מאוד קטנים לפעמים, בנתונים, מה באמת הכי טוב לעבוד קודם ומה אחר כך. ואם מתכננים טוב, כפי שאמרתי קודם, לפני רגע אפשר לפעמים גם לעבוד על כמה דברים בו זמנים. כן.
הרב מביא גישה הפוכה בדיוק. הוא אומר שאם האדם יש איזושהי מידה שהיא לא טובה, הוא צריך את הקיצונות השנייה, עד שיקבל את זה בטבע ולחזור חזרה.
יפה מאוד. הגישה של הרמב״ם היא לא הפוכה. הגישה של הרמב״ם פירושה כך. אם אני רוצה לא לכעוס, לפעמים, כדי לצאת ממנה, לפעמים, לא תמיד, אני צריך לא להיות כזה שמפריע לי אבל אני מתאפק, אלא להיות לגמרי לגמרי לא כועס. זאת גישה. זאת אומרת, מה אני מרגיש בפנים? מה אני חושב בפנים? שני דברים. ראשית, הרמב״ם לא אומר איך מגיעים לזה. מה, אתה פתאום יכול להתהפך? להגיד, עד עכשיו כעסתי ועכשיו אני אדיש לגמרי, אני מקבל את הכל וסבלן? תמיד, את זה צריך לעשות שלב אחרי שלב. דבר שני, יכול להיות, גם בזה, שלבים על גבי שלבים. ומה אתה לא כועס? אתה לא כועס על הכל? אתה לא כועס רק בתוך המשפחה? אתה לא כועס על החבר? יש בזה המון פרטים. הרמב״ם בשמונה פרקים, שם הרעיון הזה כתוב, הוא לא ספר הדרכה מפורטת, אלא ספר של כללים, של עקרונות. הרמב״ם שם בא לומר שתמיד צריך ללכת במידות מאוזנות, מלבד מקרה שאתה צריך דווקא ללכת לקצה השני כדי לתקן. אז מותר ללכת במידה לא מאוזנת. אבל הוא לא אומר מתי, והוא לא אומר איך. בסדר? עוד מישהו רוצה לשאול? כן.
הרב מתאר תהליך של אדם מאוד
מכיר כבר, בחיים שאני מכיר אנשים, לא תמיד שהם כל כך בעלי אופי מתוכנן, מיושר, ושזה מעיק עליהם אפילו, מנסה לחתוך להם בחיים קוביות קטנות, אז דווקא יכול להיות להם מאוד קשה ו...
אני אגיד לך משהו. אני לא חושב שבן אדם, בגלל שהוא רגשי, פטור מלימוד. אם יהיה לו קשה ללמוד, הוא יבוא לרב שלו ויגיד, אבל אני כל כך רוצה לתקן את המידה הזאת, ואני לא מצליח ללמוד את הספרים, אז הרב ידבר איתו, ייתן לו שיחה, יסביר לו את הדברים כמה שהוא מסוגל להבין, ויגיד, טוב, עכשיו תתחיל לעבוד. זה חיסרון אם בן אדם לא יכול לעבוד עבודה שיטתית. אתה תבוא, תגיד, הבן אדם הזה הוא בן אדם נורא נחמד, נורא טוב, והוא רוצה לנהוג במכונית. הוא לא מסוגל, אין לו סבלנות ללמוד את התיאוריה, אין לו סבלנות להיכנס לשיעורי נהיגה. מה? אז תגיד, אל תנהג במכונית. ופה אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אל תהיה מידות טוב, אל תהיה מידות טובות. אלא נכון, לפעמים יש בן אדם שיש לו אופי מאוד מיוחד, אז אתה תדריך אותו אופי האופי שלו. ואנחנו מתחילים ומסיימים באותה נקודה, ובעזרת השם נדבר על זה בשבוע הבא בצורה מעשית. כל הנושא הזה של תיקון המידות, ראינו גם בשיעור הראשון וגם הפעם, שהוא קשור באופן מהותי לעניין שנעשה לחרב. ושאל אותי אחד התלמידים בשבוע שעבר, איך עושים את זה? איך אדם בוחר רב? אתה צריך קודם כל להבין מה זה בכלל עשה לחרב, כיוון שיש מושגים מוטעים ביחס להדרכה הזאת של חז"ל. לכן אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נדבר באופן מעשי על העניין של עשה לחרב. זה יאפשר לנו גם הרבה מהמשך, משם נמשיך כבר להיכנס למידות הנפש, לחלקי הנפש, נראה איך אנחנו נמשיך לבנות את הנושא הזה. טוב, תודה רבה לכם.